יום העיון הזה מוקדש לזכרו של תלמידי היקר והחשוב רב יוסי שוקר זיכרונו לברכה, שנמצאת איתנו כאן אמא שלו והאחיות והבת כאן, נכון? יפה. מה? היא תחזור. אנחנו בהמשך השיעור נספר לכם קצת על דמותו המיוחדת של הרב יוסי, שהמבנה הזה הוא על שמו, מאורות יוסף. אני מדבר על זה בעזרת שם בהמשך השיעור, נבין את הנשמה המיוחדת שזכינו שהייתה בקרבנו. כאשר אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, מיד יגיעו הדפים, אז זה אחד הדברים המופלאים ביותר שעם ישראל לפני 2000 שנה התפזר והתפרק לכל עבר גלויות, וקדוש ברוך הוא מגלגל בהשגחה פרטית מיוחדת, שפתאום כל גלות והסיבות שלה ופחות או יותר באותן תקופות לאט לאט מתקבצים ביחד, והיום אנחנו כבר במציאות שרוב של עם ישראל, עדיין לא רוב בולט, אבל עדיין, בכל אופן זה רוב, כבר נמצאים כאן בארץ הקודש. אנחנו רוצים יותר היום ללמוד ביחד על המשמעות הרוחנית והתרבותית של קיבוץ הגלויות. על מנת להבין את הדברים הללו בצורה יותר עמוקה, אז נרצה קודם כל לקרוא ביחד את הדברים שמופיעים בחזון העצמות של יחזקאל בפרק ל"ז, כאשר בחלק הראשון מדובר שיחזקאל מתנבא איך שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את העצמות היבשות, ולאט לאט חוזר הבשר ובסוף הרוח. זה החלק הראשון. והחלק השני בחזון הזה זה קיבוץ גלויות, ואנחנו נתמקד בחלק השני. אנחנו קוראים את החלק הזה של הנבואה בהפטרה בפרשת ויגש, כי ויגש מדבר על המפגש בין יהודה ויוסף, ויגש אליו יהודה, והחזון הזה על קיבוץ הגלויות מדבר על המפגש הזה בין שני השבטים, ולכן זוהי הפטרה בפרשת ויגש, ומשם בטח אתן מקורות את זה יותר. אז בואו נראה את הדפים. זהו, הגיעו לכל הדפים? איך? שמה? במאפייה. אני קורא. ויהי דבר השם אליי לאמור. אני קורא יחזקאל ל"ז. ויהי דבר השם אליי לאמור. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. זאת אומרת, עץ אחד מיוחד לשבט יהודה ולשאר השבטים שמצטרפים אליו ומקבלים את מלכותו. זה העץ אחד, והעץ השני הוא לקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. אם כן, העץ השני מתייחס יותר ליוסף, באופן ספציפי לאפרים, וגם הוא מתייחס לא רק לאפרים, אלא לכל שאר השבטים שנלווים אליו. אם כן, יש לנו שני עצים, וקרב אותם אחד אל אחד, לך, לעץ אחד. הקדוש ברוך הוא אומר לו בנבואה, אתה, יחזקאל, אמור לקרב את שני העצים הללו אחד לשני, עד כדי כך שהם יהיו לעץ אחד. וכמו בעצים עושים הרכבה, יש פה איזושהי הרכבה, וכשעושים הרכבה עם שני סוגים של עצים, זה בסוף עץ אחד. בסדר, רואים? הגיע לכולם? לשם הגיע? בסדר? נקרא את זה עוד פעם, יש לכולם דפים, כי הנבואה הזאת מאוד חשוב לי לראות אותה, להתרשם מנה מהאותיות. אני קורא עוד פעם. ויהי דבר השם אליי למור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, זה שבט יהודה והנלווים אליו, והעץ השני הוא לקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. אז אם כן, על שניהם נאמר עץ אחד. זאת אומרת, בהתחלה כל אחד עומד בפני עצמו, הם שני עצים נפרדים. בשלב השני, וקרב אותם אחד אל אחד לך, לעץ אחד. עכשיו בא שלב תהליך החיבור, תהליך המזיגה. והיו לאחדים בידיך. אתה יחזקאל, שיחזקאל, דרך אגב, אתן יודעות שהוא בעצמו היה כהן, זה שבט לוי, אתה יחזקאל, בעצם התפקיד שלך להוביל את כל התהליך הזה של המיזוג של אותם שני עצים, ומסמלים את שני המנהיגים. כאשר יאמרו אליך בני עמך למור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, מה זה מסמל כל המשחק הזה עם שני העצים. תסביר להם, דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף. שימו לב, אם מקודם כשהוא כתב על העצים, הסדר היה קודם עץ יהודה ואחרי זה עץ אפרים, שימו לב, עכשיו הסדר מתהפך. הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים בשבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה. שימו לב, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה. זאת אומרת, אומר יחזקאל, מסביר לבני ישראל, אני לוקח את זה,
ושם את זה על עץ יהודה. ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב. כן, אחרי שיחזקאל אמור להסביר להם על החיבור בין שני אותם שבטים, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסביר להם את כל הרקע, את התהליך בכללו. דבר עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מן הגויים אשר הלכו שם, כל הגויים, 70 אומות, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם. לא סתם מתקבצים באוגנדה או במקום אחר, אלא מתקבצים בארץ הקודש. ואז, ברגע שמתקבצים בארץ ישראל, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ. עם ישראל, התהליך הוא כזה שהם יהפכו שוב לגוי, גוף אחד. גוי זה אותיות של גבייה, זה גוף, הם נהפכים לגוף אחד. ולגוף הזה ישנם הרבה איברים, אבל זה גוף אחד. בערי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך. עכשיו הוא מסביר, מה המשמעות של החיבור של השבטים? איך זה יעבוד? יופי, שניהם מתחברים, אבל מי בראש? זה נשמע יפה, אבל איך זה יעבוד? אומר הקדוש ברוך הוא, תאמר להם, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. לא כמו שהיה בבית ראשון, וגם לא כמו שהיה בבית שני. לא כמו שהיה בבית ראשון, שכבר דוד המלך מלך 40 שנה, שלמה המלך מלך 33 שנה, וכבר התחילה התפצלות בין בנו של שלמה המלך לבין זה מלכות יהודה לבין מלכות ישראל, וככה בעצם אז הרוב המוחלט של בית ראשון, בית ראשון החזיק 410 שנה. אז רוב השנים עם ישראל מפולג לגמרי. צריך לזכור את זה. זה לא כאילו קרה בסוף. ואותו דבר קרה בבית שני. ברגע שהתחילה בשנת 210 מלכות החשמונאים, גם אחרי 73 שנה, כמו בבית ראשון אחרי 73 שנה, גם שם אחרי 73 שנה, מלכות חשמונאים מתפצלת לשני אחים, הורקינוס ואריסטובולוס, ושניהם עוד פעם גרמו לפיצול. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, תאמר להם שעכשיו אנחנו בונים את המודל המתוקן, הבריא, יהיה מלך אחד, מלכות אחת, ומי יהיה המלך? מיד נראה. ולא יתאמו עוד בגילוליהם ובשוקציהם, ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם, אשר חטאו בהם ותיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ואז, ועבדי דוד, מלך עליהם. המלך שיהיה מקובל על כולם, יהיה עבדי דוד. ורואה אחד יהיה לכולם. מלך ורואה. שזה אותו רעיון, אבל עם זוויות נוספות. ומשפטה ילכו, וחוקותה ישמרו, ועשו אותם, בהנהגתו של עבדי דוד, דוד המלך נבחר, כי הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, דוד המלך כל כולו התבטלות לקדוש ברוך הוא, לית למיגר מכלום, אין לו מעצמו כלום, אלא כל כולו להיות עבד השם, כמו שנאמר על משה רבנו, שכתוב, לא כן עבדי משה, וכמו שאנחנו אומרים כל שבת בתפילה בשחרית, כי עבד נאמן קראת לו, אז דוד המלך הוא גם עבד, אין גאווה, אין התנסות, הוא כולו בטל למלכות השם, ולכן ועבדי דוד מלך עליהם. תראו איזה אבסורד זה הפסוק הזה. עבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. אתה אומר, דוד הוא עבד, והעבד ימלוך עליכם. תשימו לב כאן לאבסורד של הפסוק. אבל הוא איזה עבד של הקדוש ברוך הוא? הוא ימלוך עליכם. אז אנחנו התרשמנו מהפסוקים, ואנחנו מבינים שבשלב הזה של הגאולה, בית שלישי, אין עוד יותר סממנים של בית ראשון ושני. 2000 שנה היינו מפוזרים לגמרי, לא היה קשר עם אחד עם השני. אתם יודעות, היום אדם הוא ספרדי ורוצה להכיר מה זה תפילה של אשכנזים, הולך מטר אחד, רואה בקנה של אשכנזים וכן הפוך. פעם אדם גדל במרוקו, רצה להכיר תפילה של אשכנזים, היה צריך לנסוע 1,000 קילומטר לראות מה זה אשכנזים, וכן הפוך, היה צריך לנסוע 1,000 קילומטר לראות מה זה תפילה של אשכנזים. היום הכל נמצא בכפיפה אחת. אנחנו ביחד, אחרי שהיינו לגמרי מופרדים, משך 2000 שנות גלות, הכל היום יחד, מתאחדים זה זה, ואתם תראו, אנחנו, יש לנו מנהג במדרשה, והבוגרות פה זוכרות את זה משנה לשנה, בסעודה של ליל יום עצמות, כל אחד מספרת על המקורות שלה, ואנחנו תמיד מגיעים כל שנה, ל-60 גלויות, אולי השנה תשברו סי, אני במתח. בכל אופן, זה דבר נפלא, איך כולם מתחתנים זה עם זה, וזה בדיוק השיקוף הנכון של הקיבוץ הגלויות. אבל יש כאן הרבה מעבר לפילוגים המעשיים של השאלה מי ימלוך, ועל רקע זה חל הפיצול בין מלכות יהודה למלכות ישראל, מה עומד מעבר לכך? אז זה אנחנו רוצים היום ללמוד ביחד, את הדברים של הרב קוק זצ"ל, הדברים כתובים בהמון מקומות, אז ליקטנו קטעים מהמספד בירושלים, ונרצה להתמקד באותן נקודות שקשורות לחל הנבואה שעכשיו קראנו. כן. מה? כן. כן. מה?
יחזקאל
הוא אחרי דוד המלך. לא הבנתי. מאיפה השאלה? מי שואל? כן.
איך יודעים
מי המלך? הוא שייך למלכות בפועל את שואלת? לאט לאט. לאט לאט, נראה. אנחנו נקרא ואז נראה לאט לבסד. אוקיי. זה היה מספד על הרצל, אחרי שהרצל נפטר.
זה היה, לא זוכר בדיוק את השנה, אבל זה היה משהו באזור הפי, אני חושב, אבל בערך לפני 100 שנה, אבל בואו נראה. תראו בבקשה, אנחנו מתחילים בצד שמאל, תראו בבקשה בצד שמאל, והנה, חז"ל אמרו שהספד זה יהיה על משיח בן יוסף שנהרג, וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הביטויים הללו של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הם לקוחים מהזוהר. אבל שאלה למה בעצם יש לנו שני משיחים? מה הרעיון של זה? ואומר, והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. זה בעצם הרעיון. כמו שכתוב וזה מופיע בזכריה, שימו לב, זה דומה לפסוק שקראנו פה, אבל קצת שונה, מה כתוב? ודוד עבדי, עוד פעם, כן, דוד עבדי, נשיא להם לעולם. אם כן, שואל הרב זצ"ל, אם כל התכלית שיש נשיא אחד, מלך אחד, אז למה בעצם בתקופת הגאולה יש לנו שני משיחים? הסבר. זה הסבר יסודי שמופיע בהרבה מקומות, אבל כאן הדברים ככה חדים יותר, לכן נלמד את זה מתוך הדברים הללו. אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה, היהודי מורכב מאותם שני כוחות שהם לכאורה מנוגדים, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, אם אמרנו שהאדם הפרטי יש לו גוף ונשמה, הרי הגוף הזה הוא מגובה על ידי כוחות שמחזקים אותו, ואותו דבר גם לנשמה, גם לה יש כוחות, וכן הכוחות המחזקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדנים ומשכללים אותה. אם כן, גם לגוף וגם לנשמה יש שם כוחות שמלווים אותם. אבל ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי. אומר, אין לנו עניין לדכא את כוחות הגוף. אנחנו רוצים ההפך, לתת לכוחות הגוף את מלוא הביטוי. אבל איך זה בא? איך זה עובד? מיד תראו. והנשמה, אז כמו שאנחנו רוצים שהתכלית והשלמות שהגוף יהיה במלוא עוצמתו, אותו דבר, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת. גם זה כמובן, הנשמה במלוא עוצמתה. ואיך הם עובדים ביחד? שימו לב, מושכת אחריה הנשמה. היא מושכת ומנהיגה אחריה, וכוחה אדיר, כי היא נשמה אלוקית, והכוחות שלה הם אינסופיים מול כוחות הגוף, ומושכת אחריה בכוחה אדיר
את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים. כמה שהכוחות של הגוף הם משוכללים וחזקים, הנשמה בגלל שאלוקית, בוודאי כוחות שלה הרבה מעבר, והיא זאת שאמורה להנהיג את כוחות הגוף. מושכת אחרה לאן? לתכלית השכל הטוב והטהור. חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. נמשוך את הגוף לדברים האלוקיים. עד לכאן המשל באדם הפרטי. עכשיו נעבור לנבואה. בכללי, כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. כמו שבאדם הפרטי הוא ניחן באותם שני כוחות, כך גם כלל ישראל ניחן בשני כוחות. ובואו נראה מהם. הכוח כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, במשל שראינו אצל האדם הפרטי, הכוח הגופני, מה אותו, איך הכוח הזה מופיע בעם ישראל, השוקק, אותו כוח בעם ישראל, השוקק לטובת האומה, במעמדה ושכלולה חומרי. זה כוח שכל הזמן נותן את דעתו איך לשכלל את עם ישראל כאומה בין האומות. אומה עם מדינה, עם ממשלה, עם כל הסממנים של אומה. שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהם, להיות עם קדוש לשם אלוקי ישראל. אתו כוח קודם כל הוא בונה את הבסיס של עם כאומה, ולהיות גוי אחד בארץ לאור הגויים. אז גוי, אמרנו זה מלשון גבייה, מלשון גוף, זה כוח שדואג קודם כל שעם ישראל יבנה את הקומה הגופנית, החומרית של האומה. זה נקרא גוי אחד בארץ, פה, בארציות, כן? לאור הגויים, לעומת הגויים, אנחנו דומים להם בזה. זה חלק אחד. אבל החלק השני שבאומה, והצד השני, עצם הכוח לשכלל הרוחניות בעצמה, לבנות את הקומה הרוחנית שבעם ישראל. זה החלק השני. וההבדל שביניהם, של הצד הראשון, אותו שבט שאמון על הבניין החומרי, יש לו דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. הוא יכול ללמוד את המודל הזה משאר האומות, כי זה החלק השווה והדומה. כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לחד הבעלי חיים. כמו שבני האדם דומים לבעלי חיים בחלק הגופני, גם עם ישראל בחלק החומרי, בזה הוא דומה לאומות. ובזה יש לנו דוגמה מהאומות.
אבל הצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם. וזה כבר אין לנו מה ללמוד מהאומות. שעל זה נאמר, השם בדד ינחנו, ובגויים לא יתחשב, אין דבר כזה אצל הגויים, אותה קומה רוחנית, קומה אלוקית, זה בלעדי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מצד תורת השם והקדושה העליונה מיוחדת לישראל עם קדוש. אחרי הקדמה הזאת הוא מסביר את הדברים. והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. שני הכוחות הללו קיימים בשני שבטים מסוימים. מהם אפרים ויהודה, שהוא, אפרים זה כלל יוסף ויהודה. וכמו בתחילת מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שקורה אצל האבות זה המודל למה שעתיד להיות אצל העם ישראל כאומה, הרי את התכונות הללו כבר זיהינו בהתחלה. למה? יוסף היה משביר כשהם ירדו למצרים, הוא דאג למזון ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה להחיות עם רב, והחיה את יעקב, תעבור עכשיו לצד ימין למטה, ובניו בחיי החומר, לחם לפי הטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלע בין האומות. אם כן יוסף, מחובר לאותה קומה חומרית, כמו שהוא אכן הוכיח את עצמו במנהיגות שהייתה לו במצרים, ופתר את כל הבעיות של הרב, וידע 70 לשון. מה זה מראה שהוא ידע 70 לשון? שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. זה מראה על החלק המשותף בינינו לאומות, כמו שיש בין האדם הפרטי חלק משותף עם בעלי חיים, זה הגוף. אז אותה דבר, החלק המשותף בינינו לבין האומות, הקומה החומרית, ולכן יוסף יודע 70 לשון. זה מראה על החיבור שלו לאומות. ומכל מקום ידע כוח קדושתו. יוסף כן ידע להבחין, ודווקא על ידי זה היתרון, אין נסב נופל, כי אם ביד בניה של רחל, לראות הוא דומה לעשיו, אבל הוא שונה. קניין מיני יובי, אבא נזיל בנרגה, ויהודה מיוחד, לכוח ישראל המיוחד. יהודה שונה, בעוד שיוסף, אפרים, דומה לאומות, למרות ההבדל, יהודה עולם אחר. מה? כמו שנאמר, הייתה יהודה לקודשו. יהודה זה קודש, זה כבר לא קשור לאומות. ועל אוהל יוסף נאמר בתהילים, אוהל שיכן באדם. עוד פעם, באדם, זה קשור גם לאומות. והנה, תכלית בחירת מלכות בית דוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, שני הכוחות הללו, כמו שראינו במשל של האדם הפרטי, שלא די שאין סתירה בין הגוף לנשמה, אלא הנשמה מובילה את הגוף, והגוף הוא כלי לנשמה, אותו דבר בעם ישראל. מה? שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שסותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ואמרו במדרש, שנאמר בדוד, אדמוני, הרי אדמוני זה נאמר על עשיו, אז מה ההבדל? אלא שנתווסף בו, וטוב עיניים. מה זה עיניים? אומרים חז"ל, זה עיני סנהדרין, ומידת סנהדרין הורג. קיבוץ הגבורה החומרית, וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה, רבתי בגויים, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. אם כן, שבט יהודה, מנהיג גם את יוסף אפרים, והופך את הכוחות הללו, מצרף אותם, הם הכלי לקודש. ולולי שגרמו אבונות, וישראל מעשו, כמו שהיה בבית ראשון, במלכות בית דוד, עד שנחלקה אומה, כמו שציינו, רוב תקופת בית ראשון, ומתוך 410 שנים, אז רק מלכות שלמה 33 שנים. זאת אומרת, שבית ראשון, כמעט 380 שנה, המלכות התחלקה מפוצלת. 10 השבטים, שאפרים, שהוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו, היה הכל, אילולא אותו פיצול, הכל היה מאוחד, בכוח אחד, על ידי עץ יהודה, שהכולל גם כן, כוחו של יוסף. ידבר עמים תחתינו, ולומים תחת רגלינו, יבחר לנו את יעקב גאון נחלתנו, יבחר לנו את נחלתנו גאון יעקב, אשר רב סלע. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים, לא רק שאין סתירה, אלא אחד מפרה את השני. שימו לב לתיאור, הכוח החומרי היה מתעדן, ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, זה הכוח של יוסף החומרי, הוא יתעדן ויתקדש בגלל החיבור ליהודה, ומצד שני, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, כדי לגלות הודו ותפארתו על ישראל. עד שקרני הודו היו מאירים גם כן על העולם כולו. כן. החיבור הזה ביניהם הוא טוב לשני השבטים, לשני הכוחות. גם לקומה החומרית וגם לקומה הרוחנית. זה מרומם את כולם. וזה מה שהנביא יחזקאל מדבר. זה היו לעץ אחד, אבל מי מנהיג אותו להם? ועבדי דוד מלך עליהם. כל אחד תורם את חלקו, דוד המלך יודע לחבר, למזג אותם, ולתת את הביטוי הנכון, הבריא, לכל הכוחות הללו. עכשיו, יש לנו ממש, אנחנו לחוצים קצת בזמן, אז בואו נראה מהר שזה השיא, זה הקטע האחרון, ואז אני רוצה לדבר על הרב יוסי שוקר, וזהו. אז בואו נקרא. ורב יוסף עצמו, שימו לב, דיברנו על שבט יוסף, אנחנו מדברים על הרב יוסף עצמו, אחר כך נדבר על הרב יוסי, אז כבר תהיו מוכנו, בסדר? והרב יוסף עצמו, עכשיו דילגנו על קטע, הגענו עכשיו לקטע האחרון במספד בירושלים. ורב יוסף עצמו, שאמר, שעמד על מקרא הזה על ידי תרגומו, קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח. תחת אשר אחרים מחכמי ישראל, המורים, המוראים אחרים אמרו, אנחנו לא רוצים להיות בתקופת הגאולה. ייתה ולא החמני. שהגאולה תבוא, אבל אנחנו לא רוצים לראות את זה, כי זה תהיה תקופה מאוד קשה. רב יוסף אומר, הפוך, אני רוצה להיות בתקופה הזאת. ותשימו לב איך. אני קורא עוד פעם, רב יוסף קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח, בניגוד לאחרים שאמרו ייתה ולא אחמנה, בתגבור את החבלים הרוחניים, שבכך יבוא בתגבור את התביעות, לבצר את החומריות שנעזבה במשך הגלות, שעיקרו בא לחזק ולהציל את הרוחניות. למה התקופה הזאת תהיה קשה? כי התקופה הזאת החומר ידרוש את שלו, כי החומר לא קיבל ביטוי הרבה זמן, החומר של כלל ישראל בזמן הגלות, וזה יראה שזה בא על חשבון הרוחניות. על כן אמר, מה יוסף אמר? ייתה, רב יוסף אמר ייתה, וזכה, ואיתי בתולה, דקופיתא דחמרי. הוא אומר, אני רוצה לחיות בתקופה הזאת ולשבת בצל של הגללים של החמור. אין משהו יותר חומרי מזה. שימו לב. ייתה ואזכה ושב בתולה. תולה זה צל. דקופיתא זה הגללים דחמרי. מה זה חמרי? הוא אמר, הפקוק, חמרי, הנטייה לענייני החומר הלאומי, שלכאורה אותה הגזמה בתחילת הגאולה, שהקומה החומרית תופיע בצורה מאוד קיצונית, נכון? הוא ממשיך ומונע. בהתחלה זה פוגע קצת בהופעת האור הרוחני, באופן זמני. לפי המצב הנהוג, זה פוגע בהתעלות הרוחנית. אמנם, אם לא הייתה הנטייה יוצאת בזהב גדול, עד כדי להתפשט בנטייה חומרית, יתרה או בלתי הגונה, כלל ישראל, היה נוח לקבלה. בשלב הראשון, הנטייה החומרית היא קיצונית. אבל כשהיא לא קיצונית, אז אפשר להסתדר איתה ולבנות איתה. ואם לא הנטייה הקיצונה, לא היה רוח התורה מעיק לה, בגלל שעכשיו, בתחילת הגאולה, הנטייה החומרית היא קיצונית, אז גם הנטייה הרוחנית היא קיצונית, ואז יש חיכוכים ביניהם. ולא הייתה יוצאת התנגדות חוצפנית על יסודה של התורה, זה החוצפה יזגה. אז יש סכסוך בהתחלה, בגלל הקצוות, שהנטייה החומרית יותר מדי בקצה, ואז גם הנטייה הרוחנית, ואז יש חוץ פייזג כלפי התורה. אבל הקופתה, הנטיות הגסות, שהן חרפת האדם גם באומות העולם, הן גורמות לעשות טולה. אמרנו, אמר, אני אשב בצל של הגללים. מה זה גללים? זה כאילו הפסולת של העולם. מה זה צל? זה חושך שבא מהפסולת. אז רב יוסף אומר, אני גם מוכן לשבת באותו חושך. כי רב יוסף מבין את התהליך שזה זמני. הם גורמות לעשות טולה צל, להחשיך את המאורות של התורה, הצחות הנובעים ממקורה של תורה. אמנם התחזק רב יוסף, שסוף כל אלה הוא להיכנע מאורה של תורה ודעת אלוקים. לכן אומר יוסף, רב יוסף, ייטב בטולה דקופתא דחמרי. ובעצם חושך הצל, אשר אישית כליל צילו בתוך צהריים, ידליק ונר מצווה באור התורה, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ויהפוך גם כן הרע לטוב, והכללה ברכה. על כן אמרו בזוהר, מה כתוב? דרב מיטיבת אשר בהיכלה דמשיח אמר. מה אומרים בבית מדרש של המשיח בשמיים? מן דלא הפך מרירה למתיקה, מי שלא יודע להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור, לא יהיה תחה. אין לו מה לחפש בחלו של משיח. כי בחלו של משיח יודעים את התהליך. החושך הזה, הצל הזה, רב יוסף אומר, זה זמני. כיסוד הכשר דורו של משיח, הוא להשתמש בכל הכוחות היותר גסות לצד הטוב והקדושה היחידית שנתעדרו בישראל. כל זה הסבר הנבואה של יחזקאל. המשמעות של התהליך הזה, לקחת את שני העצים, עץ אפרים, עץ יהודה, עץ אפרים על יהודה, הרכבה, עץ אחד, עבדי, דוד מלך העולם. אנחנו היום נמצאים ככה עמוק, אנחנו נכנסים ביום עצמות הזה שנת 74 למדינת ישראל, וכשהמדינה קמה באמת, המתייה, העיסוק היה בבניין הקומה החומרית, ולא היו ממוקדים בקומה הרוחנית. אבל היום אנחנו כבר נמצאים בשלב הזה, שכן, מחפשים את הקומה הרוחנית, ובא לידי ביטוי, בכל כך הרבה חיפוש, וחזרה בתשובה, והרצון להתחבר למקורות, ולהכיר את המקורות. והיום תהליך שהוא נפלא ואדיר, זה בדיוק התהליך של הקומה השנייה של משיח בן דוד, ושם אנחנו כבר נמצאים. אבל זה כמובן, זה תהליך של בנייה. הרב יוסף, דיברנו על רב יוסף, דיברנו על יוסף, אפרים, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רב יוסף. הוא באמת דוגמה, איך פשוט לקחת, לבנות את הקומה הגשמית החומרית, הוא כל מה שאתם רואות פה, שבות רחל, אש קודש, לא, לא אש קודש, אחיה, כל היישובים כאן, זה מכוחו של בן אדם אחד. הוא זה שפשוט היה כל מה שאתם רואים, את כל הנטיעות, כל הקרמים והפרדסים, בן אדם אחד. הכל הוא. אם בא עם חלום, אומר, אני רוצה פה להצמיח, להפריח את כל השממה עד לכביש שלום. וכך הוא עשה. ותראו, היה אדם צעיר. הוא עשה את זה, הוא היה בהתחלה. הוא למד בהתחלה, הוא גדל בישיבה, אחר כך הוא היה אברך כמה שנים, ואז הקימו את שבות רחל, ועם שבות רחל כמה בקשיים לא קטנים, אבל הוא זה שככה תמיד נתן את הרוח החיה, ואז הוא הקים את אחיה, ובמקביל נטע ושתה לכל הפרדסים וכו', הקים את משק אחיה, משק אחיה, הזמין מכונה מיוחדת מאיטליה, שבעצם היא זאת שמייצרת את כל השמנים, ובמקביל, צריך לדעת, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה רם, הוא לימד במכינה, בצופית, בנווה צוף, ולפני כל פורים היה לו מבצע, משלוח מנות, ארגן 1,000 משלוחי מנות לחיילים, עכשיו הבת שלו היא גם למדה פה, חן מורשה, היא שכללה את זה כבר 10,000 מנות, אבל זה הכל בא ממנו, זה הכל הוא. והוא היה באמת, זה סמל של גבורה וקדושה, זה יוסף ויהודה, הוא לימד אותנו לאחד את שני העצים הללו, הוא ייחד אותם. ותראו, בערב פרשת ויחי, כמה זה פרדוקסלי, הוא נשאב, הוא ניסה לנקות את המכונה ונשאב לתוכה. ובעצם המהלך הזה פצע אותו בצורה מאוד מאוד קשה, ובעצם הוא היה 6.5 שנים, הדבר היחידי שתפקד אצלו זה רק העיניים והאוזניים והראש, כל שעה איברים, הוא היה ממש כמו צמא, אבל הראש עבד לגמרי, 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 וזה גם ראינו את הגבורה שלו, אדם אחר היה נשבר לגמרי, הוא לא נשבר אפילו לשנייה, עד יום אותו, ואני זוכר יומיים לפני שהוא נפטר, אז אשתו רונית התקשרה אליי, אומרת לי, תקשיב, הרב, זה הרגעים האחרונים, בוא אליו להיפרד, ואז אמרנו בדיוק בגמרא ביחד, איך הנשמה נפרדת מהגוף, ואני לא אשכח את המראה הזה, כולו הוא היה, כולו אש בער, וככה הוא נפרד מהעולם הזה, יום אחרי זה הוא כבר נפטר, אבל הוא באמת לימד אותנו, מה זה אותה הגבורה, אותו חיבור הזה, בין חומר לקודש, פשוט זה היה באמת נשמה נדירה, קשה מאוד לראות את זה, תראו כשהדברים קרו, אז הרבה פעמים זה היה נראה מוזר, היה נראה אתה מגזים, אתה מקצין, הוא לא נתן לערבים לבנות את הכביש לאחיה, אפילו לא לדרוזים, שום דבר, הוא נעמד מול הטרקטור, פה לא יקנצו, אתה אומר, אתה מגזים, אבל במבט לאחור, אתה אומר, רגע, 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 פה הבן אדם השאיר לנו כאן מורשה גדולה, לימד אותנו איך לחבר אכן את שני העצים ביחד, לא סתם קראו לו יוסף, הוא באמת לימד אותנו את החיבור הזה. יושבת איתנו כאן האמא, שהיא זכתה לגדל אותו, בכל השנים דאגה לו כאמא, אז יכול להיות כשהוא היה בחור ישיבה, תמיד דאגה לו יחד עם האבא, ויהודית, זכיתם באמת לבן כזה עם שאר הילדים, הנכדים וצאצאים, וגופו לא כאן, אבל רוחו ונשמתו, לא רק שכאן, היא רק הולכת ומתעצמת. יהי רצון בעזרת השם, שעכשיו שניכנס לשנת העין ד' של יום עצמאות, נמשיך לזכות לראות בתהליך הגאולה, ונמשיך לראות איך ששני העצים מתאחדים. כי המצב הזה של הפילוגים הפוליטיים, הם לא עושים טוב לעם ישראל. והגיע הזמן שכל מי שמעכב את אותם חיבורים, שירגע קצת, ויתן לעם ישראל להתאחד, ושלא הפוליטיקאים יחזיקו את עם ישראל כבני ערובה. אותנו מעניין זה לחיות כאומה. בשורות טובות, ישועות ונחמות.